אני גם צריך עותק עם קובץ, עם עוד עוברים. נלחץ, יש עוד קובץ. יש כאן שני קבצים, אחד יותר מעשי, כזה התחיל בתור מכתב עם כזה טיפים, ואחד יותר עיוני. אז לאור הנסיבות נתחיל מהמעשי, שבטוח נספיק את העצות למעשה, ולפי הזמן שישאר, אז נפליג לעומק. אז זה הקובץ שמתחיל במילים איך ממשיכים. האתגר של השלב הזה. איך ממשיכים לחיות תורה במסגרת שלא זהו עיקרה? כן, כאילו, כתוב בעדינות. קודם כל, מתכוננים מראש, בכמה היבטים. ראשית, מחליטים החלטה עקרונית להמשיך להיות בתהליך בוני. כלומר, שנה הבאה ממשיכים אותו תהליך בכלים אחרים, בנסיבות אחרות. אבל ממשיכים אותו תהליך, ממשיכים לגדול, ממשיכים לדבוק בתורה בצורה אחרת. אבל זה אותו תהליך. למה זה כל כך חשוב? כי כלל גדול בעולם הזה, אם לא עולים, יורדים. אז צריך להתעקש לבחור לעלות. כיוון שבחיים יש הרבה גם מצבים של בדיעבד, אז כבר נתחיל גם מהבדיעבד. לפעמים נמצאים במצב כזה שאי אפשר לעלות. פשוט אין מצב. צריך לעשות כל המאמצים כדי לא לרדת. אבל אם באמת משקיעים מאמצים כדי לא לרדת, זאת גם עלייה. כלומר, זה נראה כאילו זה הישרדות, באמת זה עלייה. כי משקיעים אנרגיות, וכל השקעת אנרגיות היא בונה כלים. אז זאת גם עלייה. שהיא נראית כמו הישרדות, אבל באמת זאת עלייה. אבל במלכתחילה מחליטים לעלות. עכשיו, שזה לא יהיה הצהרת עקרונות כללי, כשזה יהיה באמת, אז המשפט הבא. מפרטים את מרכיביו העיקריים. מה זה אומר להמשיך להתקדם? מה זה אומר ההחלטה העקרונית הזאת להמשיך להיות בתהליך של התקדמות? תורה, תפילה וכדומה, כדלקמן, ודואגים לכך שהדברים יהיו מדידים כמה שיותר. כלומר, רוצים ללמוד כמה, מה, ושיהיה אפשר לעקוב אם עשיתי את זה או לא. כמו לסמן בלוח לימוד יומי. כלומר, תמיד צריך שיהיה איזשהו מנגנון בקרה. אז הנה, פרטים. תורה, לקבוע מראש, כשמגיעים, כוונה, בתחילת הזמן. כלומר, נכנסים ללמוד באיזשהו מקום, נכנסים לעבוד באיזשהו מקום, לעשות מה שעושים. אז כשמתחילים להבין מה יהיה סדר היום, אז קובעים מראש. לקבוע מה וכמה את רוצה ללמוד כל יום. חוק ולא יעבור. לקבוע משהו ריאלי, אפילו שתי דקות ביממה, אבל משהו שתעמדי בו, בעזרת השם. עדיף לקבוע מראש משהו ריאלי, למשל לתכנן הרבה תוכניות ואז להתרסק, כי זה לא עובד. רצוי משהו שמחולק לתכנים קצרים, שניתנים להבנה בסיסית גם בלי עיון ממושך, כמו פרקי אבות או פירוש של תהילים. אז לא חייבים פרק ביום, אפשר פסוק ביום, אבל שיהיה משהו שהתקדמתי. חשוב להחליט מראש לגבי כל יום על מקום, זמן וחומר הלימוד כדי לחזק את הקביעות. זאת אומרת, בדרך כלל, המערכת משתנה מיום ליום. אז זה לא שאפשר לקבוע שעה מסוימת ביום שבה לומדים. יש יום שלומדים מהבוקר עד הערב, אחרי זה יש יום שהוא חצי חופשי, אז אפשר שכל יום זה יהיה בשעה אחרת, אבל לדעת מראש באיזה שעה הולכים ללמוד כל יום. כי ככל שזה יותר קבוע, יש יותר סיכוי שזה יחזיק. כדאי להכין מחברת או פנקס, ולרשום בהם דברים שמתחדשים בלימוד וברוחניות, ואז מדי פעם לפתוח ולראות בעיניים שיש חיים וגם התחדשות גם אחרי המדרשה. אז אולי דווקא בזה טוב לפתוח, מי שיש לה פנקס כזה השנה, אולי דווקא טוב לפתוח פנקס חדש ולראות, הנה מה גדלתי השנה, נוספו לי עוד דברים. תפילה, תהילים, אז גם לקבוע מראש על מה את לא מוותרת בשום פנים ואופן. זאת אומרת, ליצור קו אדום חזק. המלצה, לבחור כל פעם חלק מסוים בתפילה שמתפללת לאט ובכוונה. כלומר, הרבה פעמים להגיד פל שחרית בנחת וזה, ככה צריך, אבל זה לא עובד בדרך כלל. נכון, פנים באוטובוס וזה תוך כדי כממהרים והרבה פעמים. אז לפחות כל פעם שיהיה משהו שאותו מתפללים בכוונה. בכל מקרה, מומלץ מאוד להתפלל לתוך תפילת האי רצון שבסוף ברכות השחר, מיד לאחר ברכת המעביר שינה מעיניים, זאת אומרת, שאל תביני, עשיני היום ובכל יום, מאדם רע, יצר רע, כולי, כנו, יצר טוב, טובי וכולי. ואת ברכת השיבנו, אבינו לתורתך, בתפילת 18. כי היא כוללת את כל היסודות, ממש בתמצית. השיבנו אבינו לתורתך, תורה, וקרבנו מלכנו לעבודתך, לעבודת השם, להחזירנו תשובה שונה לפניך, אם יש מה לתקן. חשבון נפש יומי. מה היה לי היום? אפילו ברמה הטכנית, קודם כל, איפה הייתי ומה עשיתי? ובעיקר, מה הייתה משמעות? מה עבר עליי? מה עלול להצרב בי מהיום הזה? או מה כדאי שישאר? וגם, איפה נמצאים ההבנה, העשייה והרצון שלי? קרה להם משהו? אני מזהה את עצמי? לא כשעייפים מדי, אבל זה לא חוכמה להגיד, כאילו, הזמן הכי טוב זה בלילה, לפני השינה, כי אז זה באמת סוף היום. אבל לא כשכבר המוח מאורפל וזה, ולא שמים לב מה, אלא שלב קודם. פלאפון כבוי או במצב טיסה, חובה. גם בעניין זה, לקבוע מראש מתי בכל יום בשבוע לומדים או עושים חשבון. לא להשאיר להזדמנויות ספונטניות, כי עצם הקביעות פועל הרבנית. מה עצם זה שחשבון הנפש זה חוק ועל יעבור, זה כבר עושה משהו בנפש. למה? יש לנו תכונה כזאת, אנחנו תמיד יודעים בדיוק מה היינו צריכים לומר ואיך היינו צריכים לומר את זה, בניסוח הכי מושלם, מתי? בדרך חזרה. כאילו, אחרי הרעיון עבודה, אחרי הדייט. כן, אם הייתי אומר ככה. אומרים ששני דברים תמיד מגיעים אחרי הזמן, המשטרה והשכל. אז כדי שזה לא יהיה ככה, נכון? תמיד אחרי התאונה מגיעה המשטרה, 10 משטרות. אז גם השכל לפעמים. אז כדי שזה לא יהיה ככה, אם יש לו חשבון, מה עושה חשבון נפש בערב? אני מסתכל על הדברים ממבט יותר מפוקח. כלומר, בזמן אמת, אנחנו הרבה פעמים מגיבים בצורה אימפולסיבית ועושים שטויות. אבל אם אחרי זה אני מסתכל, חושב על זה בנחת, ממקום אחר, אז אם אני עושה את זה כל ערב, אז גם במשך היום, בזמן אמת, אם אני יודע שבלילה אני אעשה חשבון נפש ואני אתפדח מהשטויות שלי, אז אני כבר יותר שקול. אז ככה זה מאזן אותנו. אבל זה בתנאי שזה באמת קבוע. לקבוע את ערב ראש חודש וראש חודש כזמן של בדיקה רחבת טווח יותר. ערב ראש חודש, כן, יום כיפור קטן, לימוד וחיבור פנימי למהות החודש הנכנס, ותחילת הכנה לזמנים מיוחדים בו. כן, למשל, מן הסתם השנה, אז ט"ו בשבט היה היום. מי שהולכת ללמוד באקדמיה, הולכת לעבוד, אז זה, כאילו ט"ו בשבט זה לא יום שסופרים אותו בכלל. כאילו מי זוכר שיש כזה יום ט"ו בשבט? אז שלא יהיה מצב שב... שבסוף ט"ו בשבט, שעושים חשבון נפש, היה יום ט"ו בשבט, איך לא חשבתי על זה? אז בערב ראש חודש, מה הולך להיות בחודש הזה? להתחיל להתכונן, ראש חודש אדר, פורים עוד שבועיים. מה עושים לקראת זה? את לוח השנה שאת משתמשת בו יום יום, להפוך ללוח שנה רוחני. איך עושים את זה? אם היה יום של אור, לסמן בצורה בולטת. כדי לשחזר אחר כך מה גרם לכך, ואיך יוצרים עוד ימים כאלו. אם להפך, חלילה, לסמן בשחור בולט, שזה היה יום שחור מבחינה רוחנית. מקל על חשבון הנפש החודשי, וגם עושה חשק שלא יהיו עוד ימים כאלה בלוח השנה. ואת אם יש תקלה, לסמן, הייתה לי יום תקלה. ואז בסוף השבוע, אם עושים חשבון נפש שבועי, בסוף החודש, אז רואים כמה ימים היו לי השבוע, החודש, שהיו לא בסדר, צריכים תיקון. ואז זה עוזר. הנה, אתם רואות, עיגול שחור כזה. זוכרים אותו אחר כך. המטרה היא, זה אמצעי עזר לבחירה ולמחויבות. זה לא עניין התכנית. ועכשיו אנחנו עוד מקום כזה שתפעלי בגלל שה... זה גם שלבים בגדילה. כי בתור ילדים או מתבגרים עושים דברים יותר כאילו מתלהבים מהטכניות של זה, לעמוד במשימות שלי. פה זה לא עניין, זה רק מזכיר. לשמור על ניגון מחיה ואור תמונה מעוררת שיהיו זמינים בפלאפון וכדומה, כי כבר מסתובבים כל הזמן עם הכלי משחית האלה, לפחות שיהיה בהם גם כן איזה לינק למשהו טוב. צניעות, בילויים וכדומה, לקבוע קווים אדומים שאת לא מוכנה לעבור בשום פנים ואופן. לקבוע עכשיו, לא תוך כדי אירוע, להחליט, מתאים לי, לא מתאים לי. עכשיו במקום מחובר, במקום של תורה, לקבוע מה לא מתאים, נקודה. עוד המלצה, שיהיה סייג עוד לפני הקו האדום, שהוא יהיה איתות התראה. למשל, נגיד, קו אדום זה לא לשתות אלכוהול. הסייג שלפני הקו האדום, לא להיכנס למקומות שמוכרים בהם אלכוהול. לא משנה עם מי, לא משנה למה. אז זה כבר יש סייג, אפילו אם הוא נופל, יש עוד שלב מאחוריו. בכל אלו, כדאי לשתף חברה טובה מראש, אפשר בכתב. ולקבוע מראש להיות איתה בקשר קבוע, לפחות פעם בשבוע טלפון, שבו תספרי לה אם לא עמדת באחד מהסעיפים הקודמים, ולמה, ומה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה שוב. כי עיקר חשבון הנפש זה לא על העבר, עיקר חשבון הנפש המטרה שלו היא לעתיד. אז גם, זה להתחזק ביחד, לקבל עצות, לחשוב מה עושים כדי שההמשך יהיה נקי, לא לאכול את עצמי על זה שלא עמדתי בציפיות שלי, זה פחות חשוב. אפשר ורצוי שזה יהיה הדדי. כלומר, שגם היא תשתף בסעיפים המקבילים אצלה. לשמור על קשר עם אחת מהדמויות שקיבלת מהן תורה, ולשתף בכל צעד או אירוע משמעותי, משמח או מצער חלילה, וכן אם יש הרגשת נפילה או שחיקה. זאת אומרת, אם קורה משהו מיוחד, טוב או לא טוב, כדאי לשתף. אם לא קורה משהו מיוחד הרבה זמן, גם כדאי לשתף. כי זה גם מצב שצריך לשים לב אליו. לא לתת לו להוביל. טוב, עכשיו מצוות לא תעשה. שלושה דברים שאסור לומר. משפטים שהם טאבו. אחד, אני לא יודע. כשיש לך שלגיד, אני לא יודע. במקום זה אומרים, אני צריכה לברר. כי יצר רע, כן יודע. אז אם אנחנו נמצאים במצב של אני לא יודע, אז זה בריא ושמע, בריא עדיף. כן, כשיש ויכוח בין שניים, מי שמנצח בוויכוח זה לא מי שצודק. למי שיותר סגור על עצמו. היצר רע כל הזמן סגור על עצמו, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. אם אנחנו לא סגורים על עצמנו באותה רמה של בהירות, קשה לסבול. אז לא להרשות לעצמנו להיות בחוסר ידיעה. אפשר להגיד, כרגע אין לי מספיק ודאות. אז לפחות אני נצמד לפתח שיוביל אותי לכיוון הוודאות. אבל לא לתת לזה מקום ל... לא יודע. משפט שני שאסור לומר, אין לי כוח. כי הפה שלנו יש לו כוח. וכשמתרגלים לכאלה משפטים, זה נהיה נבואה שמגשימה את עצמה. במקום זה אומרים, אני צריכה סייעתא דשמיא. ואם מרגישים שממש אין כוח, אז אומרים, אני צריכה הרבה סייעתא דשמיא. או מאיפה אני משיגה עכשיו יותר כוח. אחרת זה נהיה הצדקה לנפילות. טוב, מה אני אעשה? נגמר לי הכוח. אז לא, לא נסכים להיות במקום הזה. ביטוי שלישי שאסור לומר, כי הוא מסוכן מבחינה רוחנית, בקטנה, בהקשר של סטייה מהאמת. זו אחת המילים שיצר הכי אוהב. כמה ביטויים שאינם אסורים ממש, אבל גבוליים בהקשר רוחני. כמו בתשובה לשאלה, האם את עדיין מקפידה על זה? אז ביטויים שצריך להיזהר מהם, פחות או יותר, בינתיים, בערך, משתדלת, אני עובדת על זה, זה בתהליך. להיות קשוחות. כי זה אוסף ההתחמקויות הנפוצות. להגיד, יש לי עם זה בעיה, ואני מתכוונת לעשות כך וכך, זה להשתדל, לפתור אותה. להתמודד איתה. אל תכניסי את עצמך באופן יזום למצבי ניסיון או מצבים גבוליים. תדעו לכם, כל משפט פה, זה נכתב במשך שנים. כל פעם אספתי עוד משפט, אחרי עוד צרות שהיו. וכמו שאמרו לנו בטירונות, יקראו לנו הוראות בטיחות במטווחים. אמרו, תדעו לכם, השלט הזה נכתב בדם. כאילו כל משפט נוסף אחרי עוד תקלה, אחרי עוד אסון, כל פעם הוסיפו עוד... אז הם ממש כיפשו אותו ככה. קשה לבקש סייעתא דשמיא, להשתחרר מצרה שאת הבאת על עצמך בהתנדבות. בזמני ניסיון, לא להיכנס לשום מסע ומתן נפשי או מעשי. יש כתוב על יוסף, כשהוא עמד בניסיון, אז הוא מסביר, אין אדוני עשה איתי כל טוב וזה, איך אני אגמול לו כזאת רעה? אבל מה המילה הראשונה שכתוב? וימאן. קודם כל לא. אחרי זה, אבל קודם כל לא. מה זאת אומרת, מה? כמה להבין? טוב, נברר, אולי, יכול להיות. ברגע שאת יודעת שיש פה בעיה רוחנית, קודם כל לא. החלטתי, לא. עכשיו אפשר לברר את השיקולים לכאן ולך. להתעקש בפשטות על האמת, שהיא האמונה, התורה וההלכה. לזכור שחטא הוא חטא. לא לקבל אותו בגלל השוואה לאחרות, כן? ביחס אליהם אני ממש צדיקה. בגלל השוואה לעצמנו, עשיתי או אני עושה דברים הרבה יותר גרועים, אז מה זה כבר נחשב? זה לא נכון. בכל חזית, זה, כל נושא זה עניין בפני עצמו, שצריך לשמור עליו באמת. יש וורד כזה של אחד המשכיחים בגור, שהוא אמר, בהלצה, אומרים במבדים בין קודש לחול, שרים, יום פנה כצל, אתה אומר, סלח נא על קל וחומר. מה זה קל וחומר הזה שצריך לבקש עליו סליחה? ולפעמים אנשים אומרים, מה, אחד כמוני שלא מקפיד על זה, קל וחומר שלא צריך להקפיד על זה. לא נכון, אין כזה קל וחומר. צריך להקפיד, כל מה שאפשר, כל מה שמחזיק, להחזיק. ולהשתדל להוסיף. לא לקרוא לו לניסיון, בכינויי חיבה, או לוויתור, כן? לנפילה, כמו להרפות, לוותר, לשחרר אחיזה, לזרום. להיזכר אז, בזמן ניסיון, להיזכר אז ברגע של קודש, או במקום של קודש שזכינו להיות בו, או להתגעגע אליו. או פשוט לצייר ברוחנו שהיום ערב יום הכיפורים. כן, נגיד שנמצאים באיזשהו ניסיון. נגיד שהיום ערב יום הכיפורים, מה אני חושבת על זה? או שאנחנו בכותל, עכשיו. הנה, עכשיו אני בכותל, מה אני חושבת על זה? או שהרב שלנו עומד לידינו. זה גם מניסיון, זה יציל נפשות. כמו שכתבו על יוסף. איך יוסף עמד בניסיון? נראתה לו דמות דיוקנו של אביו. פעם מישהי כתבה לי מצפון הודו. דמות דיוקנך עומדת לנגד עיניים ומזהירה אותי לא לעשות שטויות. לזכור, עכשיו שוב, עידוד. לזכור שדברי חז"ל, שבדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, זו הבטחה. אבל זה לא המלצה, זה לא ייחול, ככה זה. אם אדם באמת משתדל ובונה כלים, באמת רוצה, תהיה לו סייעתא דשמיא, לא להיבהל. גם אם ההולכה, כן, שמוליכים אותו, כוללת ניסיונות של המתנה, ענווה ובדיקת רצינות מדי פעם. אבל זה תרגילים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כדי שנגדל. הוא לא נגדנו, הוא משכלל אותנו. וכמובן, לפני, בתוך ואחרי הכל, להתפלל, להתפלל, להתפלל לסייעתא דשמיא. להזכיר לעצמנו ולחזק שכוונתנו לשם שמיים, ולהתחנן שלא יביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. טוב, יש פה גם מספר טלפון שלי וגם את המייל, וכל מי שרוצה מוזמנת להשתמש בו, להשתמש בהם מתי שהיא רוצה. טלפון, אז כל יום, לפחות פעם ביום, יש לי נסיעה בין עירונית ארוכה, כמעט כל יום. אז אפשר בזמן הזה לדבר בשמחה רבה. כי אפשר לנסות, לשלוח אס-אמס ולשאול, ואז אפשר לתאם זמן. מיילים זה נהיה יותר ויותר מסובך, כי אני רואה שהפערים של התשובות הולכים ומתרחקים. עוד משהו, מי שבאזור ירושלים, אז יש לי שיעור לבוגרות ושיעור בשפת אמת. פעם בשבועיים, וכרגע זה ברחוב נבון ליד השוק. מי שרוצה, זה ביום רביעי ב-9, 9:15, פעם בשבועיים. מי שמרכז את השיעור עכשיו קוראים לה נטע, ומספר הטלפון שלה הצדדים המעשיים יותר, התכלס, אז נרד לשורשים. אז זה הקובץ השני. הדף מתחיל ההתחלה היא הגמרא של שורש העניין של תפילת הדרך. כלומר, מה שמסבר פה זה ההקשר שבו בא לעולם תפילת הדרך. אז כתוב, אמר לי אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלה חסידה. כלומר, אמר לו אליהו לרב יהודה, אחיו דרב סלה חסידה, לא תרתח ולא תחטא. כלומר, אל תכעס ולא תחטא. לא תרווה ולא תחטא. כלומר, אל תשתכר ולא תחטא, וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא, זו תפילת הדרך. ואז מופיעה בגמרא, שואלת גמרא, מהי תפילת הדרך? ואומרת, יהי רצון, כל שתלכן שלו, תצילנו שלו. עכשיו, אם יש בגמרא שלוש הדרכות, סימן שיש ביניהם קשר מהותי. כלומר, זה לא אחד פלוס אחד פלוס אחד, אלא יש פה משהו שאלה שלושה מרכיבים של אותה מהות, אותו מסר מאליהו. אומר הרב, כל הסתערות כוחות, כלומר מצב מאוד טעון, מרוכז, כל דבר גדול, משמעותי, והתחדשות מצב, שזה לכאורה נראה משהו טכני, תוכל להביא הריסה לכוחותיו המוסריים של האדם. זאת אומרת, כנראה שתמיד, בכל שלב בחיים, חלק מהמוסריות שלנו היא אמיתית, וחלק סביבתית, כלומר חלק קריאת נסיבות. כלומר, כאילו בפשטות, חלק מהרמה הדתית שלי היום, חלק מהיראת שמיים שלי היום, היא באמת שלי, זה מה שאני, וחלק, כי זה הציפיות של הסביבה, ולא נעים לי מולה, או לא נעים לי מול הרגלים שלי, אבל זה לא באמת. וצריך הוא אז, כלומר, תמיד צריך, אבל במיוחד במצבים של ריגוש ושל שינוי, לשמור ביותר את מוסרו, שקנה לו בעמלו, בדעת וכישרון. על כן, חובה מיוחדת היא להישמר מכעסנות, אפילו במקום המותר. כלומר, כשכועסים כשמותר, בהקשר שמותר, ראוי לכעוס, בזהירות. שלא תחטא מתוך ההתרגשות, המביאה לאיבוד ציורי המוסר. זאת אומרת, כשכועסים לשם שמיים, יודעים איפה זה מתחיל, אבל לא בהכרח יודעים איך זה ייגמר. כי לפעמים זה כמו כדור שלג שמתחיל... וכן ההשתכרות. אפילו אם איננה באופן מנובל, כי לא מתגלגל ברחובות, אלא קצת יותר מדי עליז, על כל פנים מביאה התרגשות, העלולה לאבד ציורי המוסר. ויותר מזה, כלומר יותר מכעס ויותר משחרות, כל מצב חדש צריך שמירה. לא פחד, ערנות. אז מה זה שמירה? כמו שאמרנו, סדר יום, לדאוג לסביבה טובה. שעל כל פנים, מביאו ציורים חדשים, והרגשות חדשות. זאת אומרת, תפיסת המציאות שלנו והחוויה שלנו מתעצבות כל הזמן. כל הזמן מה שקורה מגדיר לי מחדש. מה תפל, מה העיקר, מה חשוב, מה הציפיות ממני, מה אני צריך להיות. כל הזמן, המציאות שלנו כל הזמן אונליין משתנה. ההווה זה הזמן הכי משמעותי. כי העבר זה זיכרונות ומשקעים, העתיד זה ציפיות וחלומות, אבל ההווה אני חי בו. אז ההווה מגדיר אותי בצורה הכי חזקה, כל הזמן מחדש. וכל הזמן ההווה בונה בנו ציורים חדשים והרגשות חדשות. אחת הסכנות הכי גדולות. להגיד, טוב, זה היה נכון למדרשה, זה עולם כזה מעופף, יום שכולו שבת, הייתי מותקת מהחיים, הייתי בבועה. אז שם זה היה מתאים. אבל עכשיו פה, אז לא נכון, צריך לבדוק לגופו של דבר. יש דברים שבאמת לא, יש דברים שכן. אבל צריך לבדוק, נחזיק ראש. וכמה אנשים נפחתה מדרגת מוסרם בחילוף מקומותיהם. יש, הגעתם לסוף הזהירות, מסילת ישרים. זה שלושת מפסידי הזהירות, נכון? אז לשנה הבאה, לרובכם, יהיו לפחות שניים מהשלושה. עומס יתר וחברה מורכבת. וצריך להיזהר שזה לא יביא לשלישי, לציניות, ליצנות. אז הרפואה הכי טובה היא רפואה מונעת. אז לכן, כשאתה יוצא לדרך, תכין לעצמך לקראת ההתרגשות של השתנות הציורים והתחדשותם על ידה. זה דבר ראשון. כשלומדים מחול או לומדים היאבקות, רב מגע, אחד הדברים שלומדים זה ליפול. ליפול נכון. ליפול מתוך מודעות. כי מודעות הופכת, היא מצילה, היא משאירה את ה... הופכת נפילה לירידה. ירידה זה לגיטימי. אי אפשר להיות כל הזמן באותו גובה. אבל צריך להיזהר שהירידה לא תהפוך לנפילה. ואם אין מודעות, אז גם ירידה עלולה להפוך להתרסקות. צריך לדעת שיש אתגר כזה, מה אפשר להחזיק, מה יותר קשה, מה בוחרים להיצמד, ושזה יהיה העיקר. אז תכין לעצמך לקראת ההתרגשות של השתנות הציורים והתחדשותם על ידה. לפעמים דווקא ביותר שמירה. כאילו, תלמיד שלי, שהלך לצבא, אז הוא היה במקום מסוים, ואז הוא הגיע למקום יותר בעייתי, ואז התחיל ללכת עם כיפה גדולה ולהוציא ציציות ולגדל פאות. למה? כדי שידעו שאין מצב. אותו דבר, בנות לא כל שכן. כשהארון נמצא בקודש הקודשים, הוא נמצא בקודש הקודשים. אין עליו שום כיסוי. אבל כשהארון יוצא לדרך, מכסים אותו בשלושה כיסויים. אז ככה, זה הדרך. כשנמצא במקום של טלטלה, של שינויים, להוסיף שמירה. במיוחד, דווקא בחיצוניות. וחשוב לזכור שבמצב מטולטל זה לא הזמן לקבל החלטות. לא החלטות מעשיות וגם לא להגדיר לעצמי דברים. כי יש בחיים מצבים לא נורמליים, מצבי קיצון, מצבים של ריגוש. זה לא הזמן לקבל החלטות. ככה יש הדרכות גם למצבים האלה. חז"ל אומרים, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תלחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו. כלומר, יש מצבים שהם מצבי קיצון. אז צריך לדעת, אוקיי, אני עכשיו, לא, עכשיו במצב, אני במצב לא נורמלי, אני לא אני עכשיו. אז לפחות לא עכשיו לקבל החלטות. כאילו להשעות את עצמי מכוח השיפוט שלי כרגע. כי אני בבלבול, כי אני במשבר, כי אני לא יודעת מה אני רוצה מהחיים שלי, כי נורא קשה לי. אז לא עכשיו מקבלים החלטות, אלא להצמד להחלטות שקיבלנו כשהיינו יותר מפוקסים.
נגיד, בזמן של חשבון נפש.
נגיד, לא עכשיו, בלילה אני אחשוב על זה, צורה יותר נקייה. והימלך בקולך וצא. שמה זה אומר? להמשיך עליך ציורי היראה ואהבת השם בקביעת המוסר, כלומר לקבע באישיות את המוסר וטוב המידות הטהורות, גם במצב הנדידה של הדרך. זאת אומרת, לבנות לעצמנו מרחב מוגן ושילוט שמוליך אליו. הצדוק אומר שאיך אפשר להכיר את המשענת של האדם, שיכולה להיות אמיתית או לא אמיתית, כמו שהמשענת של האדם זה המקום שאליו הוא בורח כשקשה לו. רק כשקשה לנו, בפרט שזה קושי פתאומי, אז יש נטייה לברוח. יש כאלה שבורחים למקרר, יש כאלה שבורחים בשיחת טלפון עם חברה, יש כאלה שבורחים לתהילים. כאילו, קיצור, יש כל מיני כאלה נקודות משען. אז לדעת מראש, להגדיר מה נקודת המשען שלנו, לאן אני אלך כשיהיה לי קשה. לבנות כזאת עיר מקלט. אז להחליט על זה מראש. וזאת היא עיקר יסוד תפילת הדרך. תפילת הדרך, אז גם גרים באיזשהו מקום במעונות ובזה, אז לא כל יום יוצאים לדרך, אז לא כל יום אומרים תפילת הדרך. אבל לפחות להגדיר לעצמנו כל יום, להגיד ריבונו של עולם, אני שלך, אני רוצה לעשות את רצונך, אני רוצה שהיום הזה יהיה לכבודך. עכשיו, גם במעשים זה קריטריון טוב לבדוק. כלומר, אם את מתלבטת אם לעשות משהו או לא, תשאלי את עצמך, את יכולה להגיד במצפון נקי, ריבונו של עולם, אני עושה את זה לכבודך? אם לא, תחשיבי טוב טוב כדי לעשות את זה או לא. וגם לדעת, אפשר עם הזמן, אפשר לאתר יום יום והניסיונות שלו. בוגרת שירת חברון. הייתה איתי בקשר לסופה, התחילה ללמוד פסיכולוגיה, ממש התבלבלה. מרצים חכמים, עושים רושם כאילו יודעים את הכל על הנפש ועל הכל, וכופרים. הם מציגים תמונת עולם. כפירה. וזה מבלבל. ופתאום כאילו מתברר שדברים נורא יסודיים, שלא הם מספיק בהירים ברמה בוגרת, כלומר, שצדדים של אמונה שהיו יותר ילדותיים, פתאום הם קורסים. אז צריך לבנות מחדש, אמונה יותר בוגרת, יותר עמוקה, אבל בזמן אמת שהיא כבר בתוך כדי הבלבול. הנה, אפילו שנה בשירת חברון לא מספיקה, לגמרי. אז לפחות להיות בקשר עם מקום שאי אפשר לברר בו דברים. אז נגיד, אז אם יש, למה נזכרתי בזה? כי אמרתי להתפלל בבוקר, שהיום הזה יהיה לכבוד השם באמת. אז אם אנחנו יודעים שביום מסוים יש יותר ניסיונות, או יותר סכנה של בלבולים, להגיד, אז ביום הזה להתפלל ספציפית על השיעור הזה, על המפגש הזה, על החברה הזו. וזאת היא עיקר יסוד תפילת הדרך, עכשיו הנחמה הגדולה, שאימה תבוא השמירה המעולה, כי השם ישמור את יראת. אם מבקשים מהשם שישמור עלינו, הוא ישמור עלינו. רק צריך לבקש באמת. ולא עושה דברים שסותרים את הבקשה הזאת כמובן. עוד ציור קטן, כאילו סכמה. שעוזרת להחזיק. טוב, זה מפה. מפה של החיים. עכשיו זה המקרא של המפה. מה שבמלבן זה הכרחי תמיד. לא זזים מזה מה שלא יהיה. מה שבעיגול, אם יש, נפלא. אם אין, מתמודדים עם זה שאין. יש שני דברים שבחיים לא זזים מהם מילימטר. אמונה פשוטה והלכה. זה השורש של הכל והיישום. קודם כל, אמונה פשוטה. 13 עיקרי אמונה, פשוט, בלי להתחיל להתווכח בכלל. זאת האמת. והלכה. זה הלכה, זה מה שעושים, נקודה. בכל מצב. עכשיו, באמצע יש תובנות, רגשות ורצונות. שאם הם עוזרים לנו לאמונה ולקיום ההלכה. אז ודאי, זה מכפלת כוח עצומה. אם נקיים מצווה, או שאני גם מבין את האמונה ומרגיש את האמונה ורוצה את האמונה, או מרגיש את ההלכה, מבין את ההלכה, רוצה את ההלכה, אז זה מכפלת כוח מאוד מאוד גדולה. אבל אם לא, זה לא מעכב. אז יהיה בלי. אבל זה לא תנאי. המקור הבא הוא איך פועלים בדרך. זאת אומרת, במצבים האלה, שפתאום אני נמצא בחברה חדשה, בסדר יום חדש, במקום הרבה פחות, עם הרבה פחות מעטפת תורנית, אז לא פחות מאשר שחשוב לדעת מה לעשות, חשוב לדעת איך לעשות, מתוך איזו אווירה נפשית, איזו גישה נפשית. אומר הרב, כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני, הוא לא נלחם בו, הוא פשוט מדלדל. כמו, יש מצב ש... נגיד, שהאוטו מקרטע, כי אין אוויר בגלגל, זה יכול משתי סיבות. או שהגלגל יתפוצץ, זה נדיר. רוב המקרים, יש דליפה איטית, לא שמים לב. בגלל שזה דליפה איטית. אז זה פשוט לאט לאט יורד, ולא... מי ששמים לב. בסדר, תשלם? תודה. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מה היראה האמיתית וכו', הלא תשכח ותלך. אף על פי שידענו חובתה. מה זה תשכח ותלך? תהליך, היא לאט לאט נשכח. כמו דליפת אוויר. לא שמים לב, אבל זה כל הזמן קורה. אז כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני, צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה, ולא בדרך פחדנות ועצבנות. עצבנות זה לא בבית, לא נרבים, אלא עצבנות הכוונה עצבות. לא, מה קורה איתי? לא נשאר מני כלום. זה... לא להיכנס לפנק, זה לדחדור. כי הדלדול שבא על ידי פגישות שונות, לא בא מסיבה שלילית לבד, כי מפני הרשמים החדשים שהתפרצו לבוא אל הנפש בחיפזון. כלומר, לא הספקנו לברור, לא הספקנו לעכל, כי קרו כל כך הרבה דברים חדשים, אז זה יוצר בלגן. ואלה דחו את הרשמים הישנים מדוחק המקום. כאילו, זה מזיז את הכל הצידה, את כל מה שהיה עד עכשיו. כי אין לי מקום להכיל גם וגם, ואני צריך כל כך הרבה להתעסק בחדש, כי זה הלימודים שלי עכשיו, וזה העבודה שלי עכשיו, וזה המון דברים שאני נורא צריך לשים להם לב. אז הדברים הישנים כאילו זזים הצידה בלי ששמים לב. ואז מה עושים? וכשמחזירים את הישנים למקומם, צריכים להיזהר שלא לטשטש את הצורה של הרשמים החדשים. כאילו, לא לנסות לעשות כאילו קונטרה. לא יעזור להילחם במציאות החדשה, או להסתגר, או להפגין יחס של עוינות. אנחנו חלק ממנה עכשיו. ואם נעשה לשחק אותה כאילו, אני לא מפה, ולא קורה לי כלום, אז בסוף נקרוס. חלילה. כרגע אנחנו חלק מפה, חלק ממה שקורה מסביבי. אז צריך שההיפתחות למה שקורה מסביבי, היא לא תבוא במקום של קניעה, אלא של דיאלוג. מה אני רוצה ומה אפשר. ומה אפשר פה, בנסיבות האלה. אבל לזכור קודם כל מה אני רוצה, מה מתאים לי. ומתוך כל זה, מה אפשר פה. וזה אי אפשרי, כי אם על ידי תשובה של גדולה, בלי שום קטנות, ואז מה קורה? והכל מתחזק ומתאמץ. גם הרשמים הישנים. כי עכשיו מתברר שהם רלוונטיים גם מעבר לשעתם. כאילו, פגשתי לצערי הרבה בנות ששנה אחרי המדרשה לא נראו כמו סוף המדרשה. גם פגשתי בנות שגדלו. שגדלו דווקא בגלל שהם היו בנסיבות מאוד אחרות, יותר קשות, והחזיקו ראש, אז זה ממש, היראת שמיים שלהם והעומק והמידות, הכל צמח, קפץ מדרגה ממש שנה אחרי המדרשה. כי עכשיו מתברר שזה באמת אמיתי. וזה המבחן, מבחן המציאות. וכשעומדים בו, הכל מתחזק ומתאמץ. או מתי השם אומר לי שהוא חזק ואמץ, חזק ואמץ, חזק ואמץ? כשנכנסים לארץ, כשעוברים את הירדן, זהו, עכשיו הכל תכלס, זהו, כבר אין מה אני יורד מהשמיים, צריך לעבוד. אז זה הזמן, מתחזק ולהתאמץ. והכלים מתרחבים. כלומר, כשיש לנו אתגר, זה הזמנה משמיים להרחיב את הכלים שלנו, להכיל יותר. אבל להכיל יותר כשמה שדומיננטי ומוביל אותנו זה יראת שמיים. ונעשה מקום לרשמים החדשים עם הישנים. לפעמים הפחד מהמציאות הופך אותה ליותר מסוכנת. לא להיבהל. להיות ערניים, להיות זהירים, אבל לא להיבהל. צריך אומץ פנימי. האומץ מרחיב אותנו ומדייק אותנו. צריך להאמין בכוחות שלנו, בסייעתא דשמיא, אבל להאמין. עוד. אומר הרב, יש שהאדם כבר כבש לו את דרכו בחיים, והולך הוא לתומו על פי כל אותו המצב שהוא נתון בו, מה הוא סלל לעצמו דרך. כבר כבש את המכשולים הטבעיים שבתכונותיו הנפשיות, מה הוא יודע מה המידות שבתוכו שיותר מאתגרות, והוא יודע איך להתמודד איתם בגדול. עמד כבר נגד כל המפריעים הסובבים אותו בחברה, מה בחברה שהוא רגיל אליה, מה הוא יודע איפה נקודות הבעיה, וכבר הוא הכין מענה. העמיד כבר את נקודת רצונו להשכיל ולעתיד, אך לפעמים, פתאום, תמיד זה איכשהו פתאום, הוא מוצא את עצמו במצב חדש, בסביבה חדשה, בעולם חדש. כלומר, יש פה אקלים שלם, רוחני ונפשי. זה גם לא סטטי, אלא נשטף מזרמים חדשים המתייצבים לעומתו. כל הזמן, מה שלא עלו כלל על ליבו, שהם יבואו כנגדו. זה כמו, עוד שבוע שעבר הייתי מילואים, הייתי בתרגיל. מה עושים בתרגיל? מתרגלים מצבים של מלחמה. כלומר, מפקד יוצא לדרך, כאילו עם הכוחות, ואז מודיעים לו, כאילו עם המנהלת של התרגיל, ג'י פי תלכב. שלושה לוחמים נפצעו, אחד מהם זה הקשר שלך. מה אתה עושה? מה אתה עושה עכשיו עם פחות ג'י? מה אתה עושה עכשיו בלי קשר? מה, כאילו, איך אתה מגיב? עכשיו, זה מה שעושים בין המלחמות, כל המלחמות. מתרגלים תרחישים של מלחמות הבאות. הייתה פעם מלחמה שאתה דומה לתרגיל? אף פעם. תמיד המציאות שונה ממה שאנחנו מתכוננים. דווקא בגלל זה חשוב כל כך להתכונן. לתרגל עם עצמנו, מה פחד עושה לי? מה בדידות עושה לי? מה שעמום עושה לי? מה כעס עושה לי? לחשוב על זה מראש ולהכין את המענה שלנו. זהו תוכן הניסיון. מה זה ניסיון? ניסיון זה מלשון נס. מה זה נס? נס זה משהו גבוה. כל דבר גבוה נקרא נס. תורן של ספינה נקרא נס, כי הוא גבוה. דגל נקרא נס, כי הוא גבוה. נכון? עושה לך נחש, שים אותו על נס, מקום גבוה. אז מה זה ניסיון? זה הגבהה, הצמחה. ניסיון זה הצעה שאי אפשר לסרב לה מהשמיים לגדול. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תגדלי או תתרסקי, עכשיו. אז מה עושים בניסיון? שצריכים אז לחדש את כל מעמד החיים הרוחניים ולהתעזר בגבורה חדשה מקורית ממבוע הנשמה. זאת אומרת, יש הנשמה כל הזמן נובעת, בכל מקום. צריך ליצור את הקשר בזמן אמת. לחיות, להגיד מהנשמה, לא מהנפש. כי גם כשהנפש מבולבלת, הנשמה לא. לדעת, יש לי נשמה קדושה, להתייעץ איתה עם הנשמה, לא עם הנפש. אבל אני יודע שהיא בתוכי, שהיא זאת שמפעילה אותי, היא הליבה שלי. אז לדעת, מה שמפעיל אותי באמת זה הנשמה, לא הנפש. כאילו, מי אני? נשמה טהורה. זה מי שאני באמת. עכשיו איך אני מגיב? כי ניסיון צריך גבורה חדשה, שנולדה עכשיו, מההחלטיות שלי עכשיו. לא מכוח האינרציה. אז בזמן ניסיון צריך להתעזר בגבורה חדשה, מקורית, ממבוע הנשמה, כדי להיות נשאר עומד בקדושתו ומלא צביון תומתו. שוב, לא לעשות שריר נגד מה שקורה, כי אפשר כל הזמן להיות אנטי. אבל להיות מחובר פנימה, להתעקש על החיבור פנימה, ולזכור שזאת האמת. לא מה שקורה מסביבי, אלא מה שקורה בתוכי. וזאת היא הבקשה שאנו מבקשים שלא יבינו השם לידי ניסיון. כלומר, שלא תבוא לידינו הפתעה חדשה באורחות חיינו, שלא יהיה לנו זמן ואפשרות להסתגל אליה, ולכבוש לנו את מסילתה, באופן שנוכל ללכת באורך ישר ותמיד. העולה למעלה כרצון השם, בשמירת דרך תורתו ומצוותיו, אשר ציווה אותנו לטוב לנו כל הימים. מה זה כל הימים? זה כמו הפסוק, ואברהם זקן בא בימים. מה הכוונה בא בימים? היו לו הרבה סוגים של ימים. היו לו ימים של גדלות, היו לו ימים של קטנות, היו לו ימים של שגרה, היו לו ימים של ניסיון, והוא בא בימים, מה הוא בא עם כל הימים. מה מכל יום, מה מכל סיטואציה, מכל מצב, הוא לקח את הכי טוב, הוא הוסיף אותו לאוסף. של עוד עוד שביל, עוד ערוץ, עוד גוון של עבודת השם. אנחנו צריכים בחיים את השגרה, אנחנו צריכים זמנים של התעלות מרוכזת, אנחנו גם צריכים זמנים של בלבול בחיים כדי לגדול. אחרת הקדוש ברוך הוא לא מזמן לנו אותם. פעם שמעתי ברדיו, אני אדם שמגדל פירות. אמרתי, צריך בחורף כמה מכות קור, צריך כמה ימים ממש קרים בחורף כדי שהפירות יצמחו. אז הם כאילו קופאים, ואז כשמפשירים, אז יש איזו זרימה חדשה. ואז ההבשלה שלהם מתקדמת שלה. ואם אין קור, אם החורף לא מספיק קר, אז הפירות לא צמחים. לא מגיעים לגודל השלם. אז זה משהו מסדר לנו. ועוד משהו שחשוב לדעת, אנחנו לא מודעים לכל הכוחות שלנו. ופעם שמעתי מקצין בשייטת. בשייטת אנשים נמצאים במצבים באמת מאוד מאוד מאתגרים, על גבול הכוחות של בן אדם. ואז לכן הגיבוש לשייטת הוא מאוד קשוח. כדי שיגיע רק מי שמתאים, שיכול לעמוד בניסיונות האלה. אבל מצד שני, המטרה היא רק לבדוק מי מתאים, לא להרוג אף אחד. אז יושבים כל פעם קציני אימון גופני ופסיכולוגים ומפקדים לבנות את הסרגל מאמץ, איך בונים את הגיבוש. אז שמעתי, אז אותו קצין שדיברתי איתו, אז הוא היה ממונה פעם על הגיבוש לשייטת. אז חקרו בין השאר, כשחייל אומר בפעם הראשונה, די, אין לי יותר כוח. כמה מהכוח שלו באמת הוא מיצה? כאילו אם אמרו לו, אוקיי, אז אתה חותם ויתור? לא, אני אמשיך עוד קצת. טוב, אז הוא אומר, אבל הוא אמר, אין לי כוח. אז כשאדם אומר, אין לי כוח, כמה מהכוחות שלו הוא באמת הוא מיצה? תגידו מספר. 30%. כלומר, כשאני אומר לא מסוגל יותר, אני מסוגל פי 3 ועוד קצת. תראו את זה בעזרת השם על עצמכם. כאילו, בעזרת השם, קיץ תש"פ, שנה הבאה כולכם נשואות. עוד שנתיים, בעזרת השם כולכם אימהות. ואז תראו, ילד ועוד ילד בלימודים זה אתגר. שני ילדים, עוד גבר, ג'ו, איך להסתדר עם שלושה. ואז זה מתברר שגם אפשר להסתדר עם שישה. לא יודע איך, באמת אני לא יודע. אבל גם כשמרגישים שאין כוח וזה בלתי אפשרי, אפשר. השם נותן כוח. זה לא כוחות שלנו. השם נותן כוחות למען שמו. וככל שאנחנו יותר רוצים להיות בסיפור למען שמו, לא משנה איזה סיפור זה, אם זה הלימודים, אם זה הדייטים, ככל שאנחנו יותר רוצים להיות למען שמו, יש לנו יותר כוח. כי באמת מקורות הכוח הם לא מוגבלים, הם באמת לא מוגבלים. כשנדמה לנו שהכוחות באות מהאישיות שלנו, מההבנות שלנו, מהרגשות שלנו, אנחנו מתרסקים. כשזוכרים שהכוח הוא משמיים ורק משמיים, יש לנו אינסוף כוח. טוב, עוד קצת, עברנו הזמן. אז עוד סיום, זה לא עוצמה של דיכאון, אלא גם של הרבה עוצמה רוחנית. תראו בעמוד 2 למעלה. ועיקר הטהרה הבאה מלמעלה היא אחר סיום הדבר. כי בגמר שורה האור הבא מלמעלה. ואותו דבר, כי אחר הגמר בא לעומתו שפע קדושה ממעלה. כי אין שכירות. שאינה משתלמת אלא לבסוף. זאת אומרת, פועל הולך לעבודה, לא מקבל כסף, שכיר. הולך יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, ארבעה שבועות, לא מקבל כסף. בסוף החודש, מקבל כסף על כל החודש שעבר. אז ככה, לפעמים גם בעבודה רוחנית, לא מרגישים את ההתקדמות ביום-יום. כי למדנו, שמענו עוד שיעור, הייתה עוד שבת. אבל משהו הולך ומצטבר. מתי מרגישים את הכל? בסיום. בסיום זה זמן שהכל מצטבר לעוצמה גדולה. כמו ספר תורה. בזמן שכותבים אותו, אין לו דין של ספר תורה. כי עוד לא כתוב, כותבים אותו. גם במילה האחרונה, עוד אין לו דין של ספר תורה. ברגע שכותבים את האות האחרונה, במילה האחרונה, לעיני כל ישראל, עכשיו זה נהיה ספר תורה. עכשיו שורה קדושת ספר תורה על כל הספר תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל. אז ככה סוף שנה, שבוע חזרה, שבוע חזרת השם, הכל מתאגם, הכל נאגם לעוצמה גדולה, לשמחה גדולה, לחיבור גדול ועמוק ואיכותי, בעזרת השם. ומתוך זה, השם יעזור גם הלאה, עם הרבה תפילה, סייעתא דשמיא. אז תודה רבה, נעמתם לי מאוד, וניפגש בשמחות, תבשרו טוב כולכם.
כדי להביע את התודה והערכה לרב על כל התורה שצריכים לספוג השנה.
תודה רבה.